היום נלמד דף צדיק ו, נתחיל עם המשנה, תחילת העמוד. חביתי כהן גדול, זה החביתין, מנחת חביתין שהכהן גדול היה מכין. כל יום הוא היה צריך לקחת עיסרון בבוקר ולחלק את זה לשניים, לחצי עיסרון וחצי עיסרון, ולהכין מזה לחמניות, כאילו חצי בבוקר, חצי אחר צהריים. חביתי כהן גדול, לשתן ועריכתן ואפייתן בפנים, כי הכל צריך להכין בפנים. וזה בגלל שהוא היה מכין את זה בכלי של החצי עיסרון, ולפי רש"י הכלי של החצי עיסרון כולם מסכימים שהיה קודש, למרות כאילו יש קצת בעיה, כי אומרים גם שהכלי מידה יבש לא נתקדשו, כן? אבל רש"י אומר, זה מדובר בעיסרון, אבל חצי עיסרון ברור שכן. והוא מסביר שהסיבה שלא משכו את הכלים האחרים, זה בגלל שהעיסרון היה משמש לכל שאר המנחות, ומודאגים שאנשים לא יטפלו בזה כמו שצריך, ויוציאו את זה החוצה ויפסלו. אבל בגלל שהחצי עיסרון היו משמשים בזה רק לכהן גדול, אז לכן הוא בטוח היה שומר על הדבר, ואין כל כך דאגה שזה יצא החוצה. ולכן דווקא חצי עיסרון כן היה מוקדש, כזה רש"י, יש פירושים אחרים, אבל נסתפק עם רש"י לעכשיו. אז אם כן, אם כבר הסולת, כשמכניסים את זה לכלי, היה מתקדש, אז לכן כל הפעולות צריכים לעשות בפנים, ואז גם דוחות את השבת, בגלל שאם ברגע שזה נתקדש, אז אי אפשר להשאיר את זה למחרת, ולכן אי אפשר להכין את זה בערב שבת, כי זה ייפסל בלינה. באותו לילה, בסוף הלילה של ליל שישי, זה ייפסל. תחינתן והרקדתן אינה דוחה את השבת, אבל הפעולות כדי להכין את הסולת, לפני שזה נכנס לכלי, זה לא דוחה שבת, כי אי אפשר לעשות את זה לפני. כלל אמר רבי עקיבא, כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת אינה דוחה את השבת, ושאי אפשר לעשותה מערב שבת דוחה את השבת. עכשיו ממשיכים עם מנחות אחרות. כל המנחות יש בהן מעשה כלי בפנים, ואין בהן מעשה כלי בחוץ. שאר המנחות מכינים את הכל בפנים, כי שוב מכניסים את הסולת. כאילו שאר המנחות היו פשוט שמים את הסולת בכלי שרת. Okay, בתחילת מנחות לבנו את העניין הזה ששמים את הסולה בתוך כלי שרת, קומצים, מוצאים קמיצה משם ושמים את הקמיצה גם בכלי שרת. אז יש שני כלי שרת, אחד שמים את הסולה כדי להרבב עם השמן או עם המים ולהכין את ה... אז הכל היה עשוי בכלי שרת, ואם כן, צריך הכל להיות בפנים. שתי הלחם, עכשיו אנחנו מדברים על המידות של שתי הלחם ושל לחם הפנים. שתי הלחם, אורכן שבעה טפחים ורוחבן ארבעה טפחים וקרנותיו ארבע אצבעות. רוב המפרשים מסבירים שהיו עליהם קרנות, זאת אומרת, היו שמים ריבוע כזה בארבע פינות של הלחם, לקראת הפינות, וזה היה מסמל את המזבח עם קרנות המזבח. יש הסברים אחרים שאולי מדובר במשהו אחר. שוב, אז האורך שבעה טפחים, הרוחב ארבעה טפחים, ואז קרנות היו ארבע אצבעות רוחב. לחם הפנים, אורכן עשרה טפחים, אוקיי? לחם הפנים היה קצת יותר גדול, אורכן עשרה טפחים, רוחבן חמישה טפחים, וקרנותיו שבע אצבעות. הקרניים גם כנראה בלחם הפנים היו קרנות, אוקיי? נדבר על זה בהמשך, איפה אנחנו רואים אותם ומה עשו איתם. כאילו יש גם תלוי בצורה של הלחם וזה, איך היו קרנות, אז נדבר על זה בהמשך. כאילו אם יש שתי הלחם, זה פשוט היה כמו מלבן של בצק, ושמים על זה ארבע קרנות. אבל אם לחם הפנים היה או ספינה רוקדת או תיבה פרוצה, אז איפה בדיוק שמים את הקרנות? אז נראה. רבי יהודה, וכאן הקרנות היו יותר רחבות, שבע אצבעות ולא ארבע. רבי יהודה אומר שלא תטעה, זדד יהז. הוא נתן ראשי תיבות כדי לזכור, שבעה, ארבעה, ארבעה, כן, שבעה טפחים על ארבעה טפחים, וארבע אצבעות לקרנות, ויהז יוד כאילו 10, 5 ו-7 ללחם הפנים. בן זומה אומר, ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד, הוא עכשיו דורש מה זה לחם פנים, לחם פנים שיהיו לו פנים. Okay? עכשיו, לא בדיוק ברור מה זה שיהיו לו פנים, מה שמסביר שתי אפשריות, או שבגלל, במיוחד בתיבה פרוצה, יש שתי דפנות, והם פונים זה על זה, אז אפשר בגלל זה לקרוא לזה לחם הפנים. אפילו אם זה כספינה רוקדת, יש עדיין שני צדדים שמסתכלים, כאילו, מסתכלים זה בזה. או הוא אומר שזה פינים, שזה זוויות, וזה הקרנות, okay? שיש לו פינים. השולחן אורכו 10 ורוחבו 5, ולחם הפנים אורכו 10 ורוחבו 5. אוקיי? אז האורך ורוחב הם אותו דבר, אבל ככה עושים. נותן אורכו כנגד רוחבו של שולחן. האורך של לחם הפנים הלך לרוחב של השולחן, וכופל טפחיים ומחצה מכאן וטפחיים ומחצה מכאן. כפי שדיברנו לפני כמה ימים, הבסיס לא היה 10 טפחים, הבסיס היה 5 טפחים, שזה שמו לפי הרוחב של 5 טפחים של השולחן, ואז העוד 10 טפחים היו בגובה, טפחיים ומחצה מכאן וטפחיים ומחצה מכאן, נמצא אורכו ממלא רוחבו של השולחן, האורך של הלחם ממלא את הרוחב של השולחן. דברי רבי יהודה, זה שיטת רבי יהודה, שסובר, כאילו יש לנו את המידות של לחם הפנים בטפחים, ויש לנו את המידות בתורה של השולחן באמות. עכשיו, באמות יכולים להיות 6 טפחים, למה? או 5 טפחים, למה? אז לפי רבי יהודה זה היה 5 טפחים, למה? ואם כן, השולחן היה אמה על 2 אמות, 5 טפחים על 10. אבל לפי רבי מאיר, זה היה 6 טפחים באמה. אז רבי מאיר אומר, השולחן אורכו 12 ורוחבו 6. לחם הפנים אורכו 10 ורוחבו 5, על זה הוא לא מתווכח. נותן אורכו כנגד רוחבו של שולחן, אז עכשיו הרוחב, הרוחב של השולחן היה 6, אז האורך של לחם הפנים היה 6, כופל טפחיים מכאן וטפחיים מכאן, נשארו לנו 4 טפחים, אז 2 מכאן ושניים מכאן, אז הגובה רק היה 2 טפחים, הרוחב היה יותר רחב והגובה יותר נמוך. וטפחיים רווח באמצע. עכשיו, אם עושים את זה ככה, נשאר טפחיים באמצע, כי הרוחב של לחם הפנים היה 5. כן, האורך היה 10, והרוחב 5, ואם כן, 5 ועוד 5 זה ממלא את האורך רק 10 טפחים. אז נשארו, בגלל שיש 12 טפחים, טפחיים רווח באמצע. למה יש את הרווח הזה לפי המשנה? כדי שתהיה רוח מנשבת בהם, כמו הקנים שלמדנו עליהם אתמול. אז גם כאן שיהיה קצת אוויר ביניהם. אבא שאול אומר, שם היו נותנים 2 בזיחי לבונה של לחם הפנים. הוא אומר, גם השתמשו באזור הזה כדי לשים את הבזיחים, שבעצם אין לנו ממש מקום על השולחן לשים אותם, ולכן הגיוני להגיד ששמו אותם שם. אמרו לו, אבל הרי כבר נאמר, ונתת על המערכת לבונה זכה. כשוב שהם שמו אותם על המערכת, זאת אומרת, מעל. אז אמר להם, הרי כבר נאמר, ועליו מתה מנשה. הוא אומר, גם אצל בדגלים, באיפה חנוכה, כתוב עליו מתה מנשה, והכוונה לידו. אז כאן אומרים, על יכול להיות ליד, ולכן זה ליד הלחם ולא על. כן, למדנו את משה, או לא זוכר בדיוק מתה למדנו, אבל שהבזיחים היו... לפי הדעה השנייה, שמו את הבזיחים בתוך הלחם העליונה בעצם. הם התיישבו למעלה בתוך הלחמים העליונים, כאילו אחד על כל מערכת, ואז זה ההסבר השני, נתת על המערכת זאת מעל. ב4 סניפים של זהב היו שם מפוצלים מראשיהם, שהיו סומכים בהם 2 לסדר זה ו2 לסדר זה. היו את הסניפים, דיברנו עליהם, למה היו 4? 1... על כל צד של כל מערכת. אז יש 2 מערכות, אחד, סניף אחד על צד אחד, סניף אחד של צד שני. אוקיי, מה זה מפוצלים מראשיהם? לא בדיוק ברור. יש כאלה שאומרים שהם היו בעצם מדף של זהב כזה. יש כאלה שאומרים לא, הם היו, כאילו ליד כל לחם היה פס של זהב, אבל לא היה מלא ככה. והמפוצלים בראשיהם, זאת אומרת שהיו שם שקעים כאלה שהיו מכניסים את הקנים לתוכם. אוקיי, ממשיכים הלאה. עכשיו נדבר על הקנים. ו-28 קנים כחצי קנה חלול. אוקיי, הם היו, במקום אנחנו חושבים על קנה, כן, זה עגול כזה, אז זה היה בעצם מחולק לחצי. חצי קנה חלול, אוקיי? כאילו בואו ניקח קנה חלול ונחתוך את זה לרוחב, או ל... כן, איך אומרים? לרוחב, או בעצם כן, חותכים את זה בחצי, כאילו לא אמצע האורך, אלא חותכים את זה לחצי, חצי קנה בעצם, חלול. אוקיי? אז כך היה הצורה שלהם. למה כפחת? עכשיו, אתמול לא זכרתי בדיוק איך זה הולך, עכשיו יש לי את זה. 14 לסדר זה ו-14 לסדר זה, אוקיי? מה זאת אומרת? היו סמים, אוקיי? יש שישה לחמים בכל צד, בין כל הלחמים יש חמישה בין לבין, כן? בין שישה יש חמישה, כן? בין 1 ל-2, 2 ל-3, 3 ל-4, 4 ל-5, 5 ל-6. עכשיו, בארבע התחתוניות, כאילו בין לחם 1 עד לחם 5, שמו 3 קנים, אז זאת אומרת 4 כפול 3 יוצא 12, ובעליון בין החמישי לשישי שמו רק 2 קנים. ומסבירים שלא היה צורך לשלושה, כי בעצם חלק מזה היה בגלל האוויר, וחלק כדי שלא יכבידו אחד על השני. עכשיו, כשיש רק לחם אחד על השני, זה לא כל כך כבד. כשיש כבר 2 או 3 או 4, זה ממש כבד וצריך 3 קנים. אז בגלל זה היו רק 2 בחלק העליון, ואז מגיעים ל-14 כפול 2 בכל מערכת, יש לנו 28. עכשיו, כדי להוציא את הלחם ולהכניס את הלחם, היו צריכים להוריד את הקנים. אז כאן מסבירים שלא סידור קנים ולא נטילתם דוחה את השבת, אלא נכנס מערב שבת בשומתן ונותנו לאורחו של שולחן. כאילו היו פשוט נכנסים בערב שבת וכבר היו מורידים אותם, אוקיי? בעצם מערב שבת עד שבת עד שהחליפו ועד סוף, עד מוצא שבת, לא היו הקנים נמצאים, כי אי אפשר להוריד אותם ולהכניס אותם בשבת. כי הם מסבירים שזה בגלל שזה נראה כבניין, למרות שזה לא ממש אסור, אבל לא רצו לעשות פעולה שנראה כבניין בשבת, ולכן לא היו עושים את זה בשבת, והיו נותנו לאורכו של שולחן. יש כאלה שמסבירים דווקא שמו את זה בשני טפחיים באמצע השולחן הזה, ולכן זה מחזק את שיטת רבי מאיר, אבל יש כאלה שאומרים לא שמו את זה מתחת לשולחן. כל הכלים שהיו במקדש אורכן לאורכו של בית. Okay, כל הכלים בעצם הכוונה כאן שהם הלכו מזרח מערב, okay, ולא צפון דרום. הכיוון של הכלים היו ממזרח מערב כמו האורך של ההיכל. Okay, שזה גם הלך ממזרח למערב. אבל כפי שראינו בעבר, יש דעות שונות בעניין, נגיע לזה בהמשך. לא היום. Okay, כמו מתחילה, כל המנחות יש בהם מעשה קליבים בפנים. שאלו את רבי, זו מניין, מניין לנו את זה? אמר להם, הרי הוא אומר, הוא מצטט פסוק מיחזקאל, ויאמר אלי, זה המקום אשר יבשלו שם הכהנים את האשם ואת החתן, אשר יפו את המנחה לבלתי הוציא אל החצר החיצונה. כאן כתוב, כן, הוא לא יכול להוציא את זה אל החצר החיצונה, כנראה היו צריכים לעשות כל הכנות בפנים, אבל מדובר שם בחתת והאשם. אז אומרים, מנחה דומי עד האשם וחתת, מה אשם וחתת טעונים כלי? אך מנחה נמי טעונים כלי. כמו שהם טעונים כלי, אז גם, כן, כי מבשלים אותם ואיפה מבשלים בכלי, אז גם אלו טעונים כלי, ולכן אי אפשר להוציא את זה החוצה, אז גם הכלי של ברגע שזה בכלי, המנחה אי אפשר להוציא את זה החוצה. השולחן אורכו 10. אמר רבי יוחנן, לדברי האומר טפחיים במחצה כופל, נמצא שולחן מקדש 15 טפחים למעלה. אם אומרים שזה היה גובה טפחיים ומחצה בכל צד, אז השולחן היה מקדש את כל הלחמים ברגע ששמים אותם על השולחן. גם ראינו דעות שונות, האם זה מתקדש בתנור, או לפי הדעה שזה לא מתקדש בתנור, זה בעצם מתקדש. כן, ראינו אתמול שרבי שמעון אומר, כל ההכנות יכולים לעשות בחוץ, אז איפה זה מתקדש? כשזה על השולחן. אז לכן הוא אומר, אפשר לראות שהשולחן מקדש רואים אפילו בגובה 15 טפחים, כי 2.5 כפול 6 מגיע ל-15. לדברי האומר טפחיים כופל, שזה רק היה שני טווחים למעלה, נמצא שולחן מקדש 12 טווחים למעלה. אוקיי? אז שני טווחים כפול 6 זה יוצא 12. והאי כקנים, אבל מה עם הגובה של הקנים? קנים שיקוי מאש כאלו. כאילו, הקנים לא בחשיבה המספרית כאן, כי הם היו משוקעים בלחם, היו שמים את הלחם על הקנים כשעדיין היה חם, והלחם היה בעצם, יש כאלה, זה היה נכנס לתוך הלחם, ובעצם לא תופס מקום בכלל. זה שהלחם היה טיפה יותר קטן, כאילו, כי הקנים היו תופסים מקום שם. מי טיימה, אז שואלים עכשיו, אבל בשביל מה הקנים? משום יפוש הלחם, נכון? כדי לדאוג שהלחם לא יתאפש. אז סוף סוף כמה יפש לחם. אם הקנים משתקעים בפנים, אז זאת אומרת שעכשיו אין אוויר בין הלחמים, ואז הם יתאפש. אז מה אומרים? מגב אלי פורטה. הקנים היו יוצאים קצת. אז העיקה היו פורטה, אז למה הקצת הזה כפול 5? כן, לא נחשב בתוך החשיבה המספרית שלהם, של רבי יוחנן. אז הם עונים, כיוון זה לא אבי טפח, לא חשוב לי. זה לא היה מספיק, זה לא היה גובה של טפח, אז אם כן, לא מספיק כדי להתחיל לעשות את החשיבה. והעיקה בזיכין, אבל מה מבזיכין שהיו מעל הלחמים, וזה תופס מקום גם? בגבי זה לחם הבויית, והם שמו את הבזיכים בתוך הלחם, כן, אם זה במיוחד אם זה טבע פרוצה, או גם אפילו אם זה ספינה רוקדת, אפשר לשים את הבזיכים בתוך האוויר של הלחם, ואם כן זה לא תפס שום מקום יתר. ולבהד הלחם הבוקיימי, כן, היו מקוימים בתוך הלחמים. והאיק הקרנות, מה עם הקרנות? כאילו דיברנו על כך שיש קרנות של 3.5 אצבעות כל צד. זאת אומרת שבעצם היינו חושבים, אם זה צבע פרוצה, אז יוצא מכל צד, או אפילו אם זה ספינה רוקדת, מהחלק העליון, יש עוד 3.5 אצבעות של גובה קרנות. אז מה אומרים? קרנות לגבי דלחם קייפלו. הם היו כופלים אותם למטה בעצם. אוקיי? ולכן הגובה שלהם היה בגובה של הלחם. אוקיי? ואם מסתכלים בתמונה של לחם הפנים, רואים, כאילו רואים איך שהם התיישבו על השולחן, לדוגמה באנציקלופדיה קרטה שיש לי, של בית המקדש בירושלים, יש תמונה ובעצם רואים, זה כאילו תיבה פרוצה, מלבן כזה פתוח, ואז זה סגור קצת משני הצדדים, יש קצת, כאילו זה כאילו יש מכסה, אבל פתוח באמצע, כן? כי בכל צד יש 3.5 אצבעות, שזה יותר שעכשיו בפנים. ולחם עלי הוא נחלה, כן? הלחם היה מונח על הקרנות בעצם, ושזה בעצם החלק העליון של ה... ואם כן, לא תפס שום מקום הקרנות, כי זה היה בגובה של הלחמים עצמם. עכשיו שואלים שאלה אחרת על רבי יוחנן. והאיקה מסגרתו, אבל בתורה כתוב שיש מסגרת מסביב לשולחן, שהיה טפח. אז אם היה מסגרת, כנראה המסגרת היה, כאילו בוא נגיד השולחן זה פס זהב, זה בעצם פס עץ, מחוסה זהב, ועל זה יושב מסגרת, ואם המסגרת תפס מקום בתוך השולחן, אז זאת אומרת שאם שמים, והשולחן היה בדיוק בגודל של, הלחמים היו בדיוק בגודל של השולחן, אז זאת אומרת שהטפח הזה, כאילו הלחם היה צריך להישען על המסגרת, ואם כן יש עוד טפח, אז במקום 15 טפחים, זה אמור להיות 16 טפחים, במקום 12, שרבי יוחנן אמר, זה אמור להיות 13 טפחים. כמנדה אמר מסגרתו למטה הייתה. אז קודם כל אומרים, לא, כי יש כאלה שאומרים שהמסגרת היה למטה מהפס עץ הזה מחוס הזהב של השולחן. המסגרת אמר מלמטה, כאילו המסגרת היה על הרגליים, ומעל המסגרת היה את השולחן. ואז זה לא תפס שום מקום, כי מהשולחן ולמעלה יש רק את 15 או 12 טפחים. ולמנדה אמר מסגרתו למעלה הייתה, פרקודי הווה מפרקדן. Okay, פרקדן זאת אומרת, זה מילה שאם ידוע לכם, זה בא בסוגיה עם ההסבה בליל פסח, כי פרקדן זה להסב בעצם. אז אומרים שהמסגרת בעצם יצאה חוצה מהמסגרת של השולחן, כאילו זה התחיל מהשולחן, אבל בעצם נטע החוצה, ואם כן זה לא תפס מקום בשולחן, אלא מחוץ לשולחן. ואם כן, לחם בגבי דשולחן, הווייתם, כאילו הלחם ישב, בדיוק התיישב על השולחן, אוקיי? יש פרשניות אחרות בדיוק מה זה הפרקדה מפרקדה, אבל נלך לפי הפירוש הזה. כדתניא רבי יוסי אומר, אוקיי, כאן נראה ברייתא שמראה לנו את שתי הגישות, רבי יוסי אומר, לא היו שם סניפים, אלא מסגרתו של שולחן מעמדת את הלחם. Okay, וזאת אומרת שהמסגרת הייתה למעלה, כי המסגרת היה במקום הסניפים, כאילו זה תפס לפחות למטה את הלחמים, ואם כן לא היה צורך לסניפים. אמרו לו, מסגרתו למטה הייתה, כאילו אמרו לו כתגובה שלא, המסגרת הייתה למטה ולכן היו סניפים, כי המסגרת לא עשה כלום לתמוך בלחם. אמר רבי יוחנן, עכשיו רבי יוחנן מתייחס לדיני תרומה וטהרה שיוצאים מזה. לדברי האומר מסגרתו למטה הייתה, טבלה מתהפכת טמאה. עכשיו אנחנו בהנחה בסיסית שהשולחן יכול לקבל טומאה ולטמא דברים שנמצאים על השולחן. אז הוא אומר, אם אומרים שמסגרתו למטה הייתה, מה לומדים מזה? למה השולחן מקבל טומאה? כי בדרך כלל כדי לקבל טומאה, אם זה עשוי מעץ כמו השולחן, אז עשוי, חייב להיות איזשהו בית קיבול. עכשיו, בשולחן אין בית קיבול, כי השולחן הוא שטוח, ורק אם זה עשוי ממתכת, אז דברים שטוחים יכולים להעביר טומאה. אבל אם זה עשוי מעץ, ודברים שהם לא של מתכת, אז הם רק מתאמים אם יש איזשהו בית קיבול. אז כאן אומרים, אם אומרים שהמסגרת הייתה למטה, אז לומדים עכשיו למה, איך השולחן מקבל טומאה? כי טבלה המתהפכת טמאה. לומדים, המסגרת הוא כאילו טבלה, כן, זה משהו מרובע, שאם מהפכים את זה, כן, יש לזה בית קיבול, אז למרות שזה בלי בית קיבול עכשיו, כי זה הפוך, לומדים מכאן, זה שהשולחן מתמא, זה כנראה בגלל שיש טבלה מתהפכת כאן, כאילו שיש בית קיבול הפוך. אוקיי, ואם כן, לומדים שטבלה מתהפכת טמאה. אבל לדברי האומר מסגרתו למעלה הייתה, אז כבר יש בית קיבול רגיל, אז זה לא מלמד שום דבר על טבלה מתהפכת, ולכן טבלה מתהפכת היא באה אליך. עדיין יהיה לנו שאלה לגבי טבלה מתהפכת, כי אי אפשר ללמוד את זה משולחן. אז עכשיו אני שואלת בכלל על ההלכה של רבי יוחנן. מכלל, דשולחן בר קיבולי טומאה הוא, מכאן אפשר להסיק שהשולחן אפשר לקבל טומאה, כן, יכול לקבל טומאה. אז שואלים על ההנחה הבסיסית הזאת. כלי עץ עשוי לנחת הוא, וכל כלי עץ עשוי לנחת אין מקבל טומאה. כדי להיות כלי שמקבל טומאה זה חייב להיות כלי שעשוי להזיז. אבל משהו שבונים כדי להישאר במקום כל הזמן, וזה השולחן, זה היה תמיד נשאר במקום, או אולי לא, אבל נראה את זה בהמשך. כרגע אנחנו מניחים שזה עשוי לנחת, לא מקבל טומאה. אז אם זה כלי עץ שעשוי לנחת, אז איך יכול לקבל טומאה? ומה הסיבה לכך שאם עשוי לנחת לא מקבל טומאה? דומיה דסק, מתי משהו מקבל טומאה? בגלל שהפסוק על דיני טומאה וטהרה מזכיר גם סק בתוך הרשימה של דברים שמקבלים טומאה. הם אומרים, זה צריך להיות דומה לסק בעינן. מה סק מטלטל מלא וריקן? אף כל מטלטל מלא וריקן. מכאן גם לומדים כל מיני הלכות. לדוגמה, כלי ממש גדול, שאם ממלאים את זה אי אפשר להזיז, אינו מקבל טומאה. כי רק מה שאפשר לטלטל כשזה מלא וגם כשזה ריק, יותר עיקרי שאפשר לטלטל את זה כשזה מלא, אז זה מקבל טומאה. אבל כלי שאינו מטלטל בכלל, גם מלא גם ריק, אז לא מטמא. השולחן נמי מטלטל, אז מה אומרים? השולחן נמי מטלטל מלא וריקן, באמת כן טלטלו את השולחן, זה לא רק היה עשוי לנחת, כדי ריש לקיש. דאמר ריש לקיש, מה דכתיב על השולחן הטהור? כתוב ששמים את הלחמים על השולחן הטהור. טהור מכלל דיקה טמא, כי משכן אפשר להסיק שזה יכול לקבל טומאה. אלא מלמד שמגביהים אותו לעולי רגלים ומראים בו לחם ואומרים להם ראו חיבתכם לפני המקום כדברי רבי יהושע בן לוי. תאמר רבי יהושע בן לוי נס גדול נעשה בלחם הפנים סילוקו כסידורו שנאמר בפסוק שראינו אתמול עם דוד שהלך לאחימלך בנוב לשום לחם חם ביום הילקחו. כן, הוא הסביר שאין לנו רק לחם הפנים המסורים לפני השם, כן, לשום לחם חום ביום הילקחו, שזה משהו שחם ביום הילקחו בדיוק כמו ביום הראשון שלו. אוקיי? אז בואו נלך אחורנית. בעצם היה נס גדול שנעשה בלחם הפנים, שאחרי שבוע שלם זה היה חם כמו שזה היה ביום הראשון, וטרי, ואם כן היה נס גדול, ובגלל זה בחגים, כשכולם מגיעים לבית המקדש, היו מוציאים את לחם הפנים, את השולחן עם לחם הפנים על השולחן, והיו מראים לכולם, תראו כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אוקיי? ובגלל זה, כאילו זה ענה לנו על השאלה, מדוע? למרות שכלי עץ אסור לנחל אין מקבל תרומה, השולחן כן מקבל תרומה, כי בסופו של דבר זה לא ממש כלי עץ אסור לנחל, כי כן היו מזיזים אותם. עכשיו אומרים, היו יכולים לענות שאלה יותר פשוטה. וטייפוק למשום ציפוי, הדבר של כלי עץ אסור לנחל אין מקבל תרומה זה רק לגבי כלי עץ. אבל כלי מתכת, גם שטוח וגם כאילו לא משנה, כלי מתכת פשוט מתמא. אז למה לא היו יכולים להגיד? הרי הציפוי הוא זהב, זה סוג של מתכת. ומי לא תנן השולחן והדובקי שנפחתו או שחיפם בשיש, ושיער מקום הנחת כוסות, טמאים. אוקיי? כאן זה משנה במסכת כלים, שמסביר שבעצם, אם יש לי שולחן שעשוי מעץ לדוגמה, ויש ציפוי על זה, אוקיי? או דובקי זה כיסא מתקפל, שנשברו או שציפה אותם בשיש, okay, אבל שיער מקום הנחת כוסות, כאילו יש חלק שעדיין אפשר לשים עליו כוסות, הם טמאים. אז מסבירים, שיש אינו מקבל תומה. אז השאלה כאן, אם הם נשברו שאז כבר אינם מקבלים תומה, או שציפו אותם בשיש שאינו מקבל תומה, אם יש מקום הנחת כוסות, כאילו יש קצת שטח שלא נשבר או שאינו מצופה, אז הם מקבלים תומה. רבי יהודה אומר, מקום הנחת חתיכות. Okay? זה לא מספיק. מקום הנחת כוסות זה לא מספיק. צריך מקום להניח חתיכות בשר, משהו יותר רציני מכוסות. Okay? יש מחלוקת מה הגודל שצריך כדי שזה יהיה נחשב מקבל תומה. אבל מה לומדים מכאן? שיער אין, לא שיער לא. אם אין מקום, אז הם לא מקבלים תומה. למה? בגלל הציפוי שלהם. כן? אבל הציפוי שלהם אינו מקבל תומעה. וזה מה שקובע את הדין. בחיתם, אולי תגידו, כאן בציפוי עומד, כאן בציפוי שאינו עומד, אולי יש להבדיל בין המשנה הזו בכלים, ששם הולכים לפי הכיסוי של שיש, זה בגלל שהשיש היה תקוע בשולחן עם מסמרים, ובגלל זה אנחנו קובעים שזה הולך אחר ציפוי, אבל אצלנו בזהב שכיסת השולחן זה לא היה מחובר עם מסמרים, ואם כן, בציפוי שאינו עומד אולי נגיד שלא הולך אחרי הציפוי, אבל אי אפשר להגיד את זה, כי הבא מיני ריש לקיש מרבי יוחנן, ריש לקיש כבר שאל את השאלה הזאת על רבי יוחנן, בציפוי עומד או בציפוי שאינו עומד, האם מדובר במקרה הזה על ציפוי עומד או ציפוי שאינו עומד במשנה. האם כשכיפת הלב זבזין, או שלא כיפת לב זבזין? האם מדובר שהמסגרת שהשיש כיסה גם את המסגרת מסביב לשולחן, או אפילו אם לא כיפת הלב זבזין? ואמר לה, לא שנה ציפוי עומד, לא שנה ציפוי שאינו עומד, לא שנה כיפת הלב זבזין, לא שנה לא כיפת לב זבזין, בכל אופן, הכל הולך אחרי הציפוי, אלא אם כן, כן יש חלק שהשאירו, חלק שהשאירו לחתיכות או לכוסות, אבל חוץ מזה זה הולך אחרי הציפוי. אז גם כאן, היינו אמורים לחשוב שהיו יכולים לענות על השאלה שזה הולך אחרי הציפוי, ואז ואז היינו אומרים שהשולחן מקבל תומה בגלל שזה מצופה זהב וזה כלי מתכת שמקבל תומה אפילו אם הם עשויים לנחת. כי רק כלי עץ שעשוי לנחת לא מקבל תומה, אבל כלי מתכת שעשוי לנחת עדיין מקבל תומה. מחר נמשיך בסוגיה.